הגמרא אומרת בנידה תובנה מאוד מיוחדת ביחס לשונות בין איש לאישה. כתוב ככה על הפסוק, ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, לאישה ויביאה אל האדם. האדם נברא, הקדוש ברוך הוא ברא אותו מהאדמה, אבל האישה היא נבראת מהאדם, והצורה של הבנייה של היצירה הזאת של הבנייה של האישה היא נקראת בנייה. ואיבן, למה זה נקרא ואיבן? למה שייך פה לשון בניין? אמר רב חיסדא, מאי דפי ואיבן השם את הצלע, אומרת הגמרא בנידה, מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מהאיש. יש משהו באישה ששייך למציאות הזאת של הבינה יותר מהמציאות הגברית. במה מדובר? מה הנקודה של הבינה הזאת? במה זה מתבטא? אנחנו ניכנס ככה היום קצת לבירור הגמרא הזאת ולשונות בין איש לאישה, אבל המטרה שלנו זה לחזור שוב לרבנו בחיי. לחזור שוב להגדרות של שער הבחינה. רבנו בחיי אמר שבשביל לבחון זקוקים לבינה. זה היה התנועה, זה היה הקשר. כיוון שזקוקים לבינה, רוצים להבין קצת יותר בצורה מעמיקה מה זה בינה, ואיך זה קשור למושג בחינה. המהר"ל מלמד בחידושי אגדות, המהר"ל כתב חידושי אגדות על רוב הש"ס, והוא כתב גם על הגמרא הזאת בנידה. מלמד שנתן בינה יתרה באישה, מסביר המהר"ל פירוש דבר זה, כי השכל היולני. שמעתם פעם על המושג הזה? שכל יולני, מלשון הראשונים, שכל היולי. אז יש פה מושג חדש שצריך להבין. נתן השם יתברך לאישה מצד שהאישה היא מוכנת לזה ביותר. כי האיש יש לו שכל וחוכמה ביותר, הוא השכל הנבדל. אבל השכל היולני מוכנת לאישה לקבל יותר. יש שני סוגים של שכלים. גם לאישה וגם לאיש יש שכל. האדם, היצור האנושי, בלי שום קשר למגדר שלו, הכישרון שלו זה שהוא עובד עם השכל. שהוא מניע את החיים עם דעת. בראש הפירמידה הוא מסתכל על החיים, מנתח אותם, מברר מה הצרכים שלהם, ובהתאם לזה מייצר פעולות ומייצר עשייה. זה הדרך התנועה הפשוטה, הכישרון הזה של האנושות נובע דרך הקומות השכליות. יחד עם זה, אומר המהר"ל, במבט מעמיק על השונות בין איש לאישה, ויש שונות מבורכת בין איש לאישה, וצריך לזהות אותה, ללמוד אותה, להתגדל דרכה. במבט מעמיק על השונות בין איש ואישה, רואים שיש פה שתי כישרונות שכליים. לפעמים העולם מחלק בין רגש ושכל למציאות הזאת של איש ואישה. זה גם חלוקה נכונה, יש הרבה חלוקות בין הדברים הללו. אבל המהר"ל לא מחלק כאן, המהר"ל מדבר שיש פה שתי שכלים, שתי סוגים של שכל. יש שכל נבדל ויש שכל היולי. היולי זה חומר בלשון הקדמונים. שכל טבעי בלשון העולם. יש שכל טבעי ויש שכל נבדל. אז מה ההבדל בין השכלים הללו? מי שרוצה לעשות, להסביר לנו את המהר"ל? מה אתם מבינות בפער בין זה לבין זה? שכל טבעי, יולי, טבעי, חומרי, ויש שכל נבדל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. בשכל נבדל. נגמר, איפה זה שם? בשכל. אוטיזם כזה. זה נשמע. אפשר להחליף רגע תפקידים ואז נראה איך תסבירי. יש שם מישהו בצד השני, מה הכוונה? שכל נבדל. אני לא אפגע, פחות מכובן. אני מסכים, אבל צריך קצת יותר להגדיר. מה הכוונה? שכל טבעי ושכל נבדל. מה הפעם? מה אתם מבינות? עוד קצת, כן.
לא יודעת כאן מה עושה, אבל צריך עוד יותר שזה יתקשב.
התיישבות וקבלה. תסביר לי מה הכוונה. אינטואיציה לכל המרחב, לחיים, לעולם. זה השאלה. מה הנבדלות שלו? במה הוא, מה ההגדרה שלו? את צודקת, את זה בדיוק צריך להסביר. מה הפירוש? אני חושב שהמהר"ל מסמן פה איזה תחום התעסקות בעצם. במה השכל מתעסק, מה הכישרון של כל אחד. ננסה לדבר על הכישרונות הללו, הקדמה קצרה. כמובן שבחיים טבעיים בריאים, אז הדברים האלה הם לא בדיוק 50-50. זה לא שיש איש פה ואישה שם, זה כולם לומדים זה מזה. גם התפקיד בחיים, שנייה נראה, זה להתערבב בתוך הכוחות הללו, ללמוד אחד מהשני. בסופו של יום, איש ואישה נולדו לחיות בבית אחד. כל הזמנים שאיש ואישה חיים בנפרד לבד, זה פרומו לחיים. זמן קצר, עיקר החיים של האדם זה לבנות בית. לבנות בית זה לקחת את השונויות הללו, להכניס אותם לתוך מרחב אחד, לא להצליח להסתדר ביחד, אלא ללמוד מהכישרונות השונות. להכניס את השכלים הללו לצורת עבודה ביחד. נתחיל קצת מהאיש, מה הכוונה? שכל נבדל. שכל נבדל ביחס... בדרך כלל שהמהר"ל מדבר על שכל נבדל, הוא מדבר על תורה. שמדבר על המציאות הזאת של שכל עליון, הוא מדבר על המציאות הזאת של תורה. עיקר הכישרון של האיש זה שהוא לוקח את השכל שלו ועוסק בדברים נבדלים. מה הכוונה נבדל? עוסק במרחב שמעבר. שהוא מעבר למה שהוא רואה בעיניים הקרובות. אישה, לעומת זאת, לוקחת את הכישרון השכלי, זה כישרון אדיר, היא לא שהיא לא יודעת לעסוק במעבר, היא יודעת לעשות הכל, כמו שאיש דרך אגב יודע לעשות גם את הצד השני, אבל הכישרון הנשי זה שהיא לוקחת את השכל ועוסקת בו ביולי, עוסקת בקרוב ולא במעבר, עוסקת בטבע. המציאות הזו נגזרת קצת גם מהשם, איש נקרא גבר, גבר מלשון גיבור, מלשון התגברות. למה? בגלל שהמפגשים של איש עם האילולי, עם החומר, עם המפגש עם העולם הזה, הם מצווים עליו לצאת לקרב, לצאת למלחמות, להתגבר. במציאות כזאת היא שכשהוא פוגש את העולם הזה, המפגש הישיר של גבר עם העולם הזה לא תמיד יוצר לו מסקנות טובות בחיים. לא לוקח אותו תמיד למקומות האידיאליים הנכונים של החיים. העולם הזה יש בו מורכבות עבור אלם והסתרה. וממילא הוא זקוק למשהו מעבר, שכל נבדל, הוא זקוק לתורה, כדי להדריך את דרכו כאן בתוך מרחבי העולם הזה. הוא זקוק לאידיאל, למהות, למטרה. המפגש שלו עם העולם הזה הוא נובע מתוך התגברות, מלחמה. כשגבר פוגש את המרחבים של העולם הזה, הוא פוגש... נקודות חולשה, נקודות סיכון, מטרות, שאיפות, איך אני נע קדימה, איך אני מתקדם, איך אני עושה, איך אני פועל, לא עוסק בדבר עצמו, אלא עוסק באידיאל, במטרה שלשמו הוא רוצה להגיע. המציאות הנשית עובדת אחרי לחלוטין. הכישרון הנשי, השכל הנשי, הוא עובד אחר לחלוטין. המציאות היהודית היא עוסקת בטבע. היא עוסקת בתוך המרחב, בתוך החיים. זה לא חולשה וחלוקת תפקידים ומישהו לא בסדר ומישהו אכל אותם. זה כישרונות. כל אחד יכול לעשות דברים אחרים בכיף. אפשר לחנך לעשות דברים אחרים. אפשר להפוך גברים להיות נשים, נכון? באינטנסיביות חינוכית זה יכול ודאי ודאי לקרות. אפשר להפוך נשים להיות גברים. זה קל מאוד לעשות את זה. ברגע שהפרונט זה גבר והמפעל והמעשה, אז כולן יכולות להתעכם לשם, וגם לצד השני, שגבר מתחנך להכלה, לזהירות, להגינות, אז הוא לא יודע תמיד לנהל קרבות כמו שצריך לנהל אותם. כמו שצריך לנהל קרבות. קרבות זה, אם אתה רוצה לקרב, אתה רוצה שזה יהיה מהיר, שזה יהיה משמעותי, אז תתלחם כאילו אין מחר. תתלחם הכי ברוטלי שיש, זה הכי קצר שיש. יש פה איזו תנועה כזאת שמצד אחד מזינים, ומצד שני צריך ללמוד. אבל הכישרון הזה, הוא מלווה את החיים של איש ואישה לאורך כל הדרך. יש שונות מהותית בין המפגש של איש עם החיים לבין המפגש של אישה עם החיים. לא בגלל שמישהו אינדס איזו שונות כזאת, או סלל איזו שונות כזאת, אלא בגלל שבטבע הנטייה להתעסק עם החיים הוא נובע מתוך כישרון. וממילא יש לזה שונות לגבר, יש לזה מאוד מורכבות עם המרחבים של הטבע והעולם. לכן הוא מסתכל הלאה, הוא מסתכל קדימה. הוא זקוק ללמוד תורה. הוא לא רק זקוק, הוא מחויב ללמוד תורה, בגלל שאם הוא לא עוסק בתורה, אז המרחבים של העולם הזה, הם מטשטשים אותו, הם מבלבלים אותו. אישה במפגש שלה עם, עם העולם הזה, היא רואה בתוך המרחבים של העולם הזה את אלוקים. וזה כישרון מאוד מאוד גדול. בתפילות השחר אישה מתפללת, מברכת, ברוך שעשה לי כרצונו. אז יש מי שלא מאמין בחז"ל ולא מכיר את הערך של מטבע הלשון של חז"ל, שומע בברכה הזאת איזה ממד מסוים של ויתור. ברור שבחר מה שהוא רוצה. זה מה שיש. הרב מלמד בברכות השחר, שברוך שעשה לי כרצונו, הכוונה שיש פה איזה כישרון אדיר של האישה, בכל מקום מקום בחיים, בכל עשייה, אישה מסוגלת בתוך החיים לזהות את רצונו. לזהות את הכישרון האלוקי, המשמעותי, הגדול שקיים בחיים. תמיד יש קלקולים בתוך מרחבי העולם הזה, אבל המפגש של אישה עם העולם הזה הוא שונה לגמרי מהמלחמות שיש לאיש עם העולם הזה. המושג יצר הרע בקשר שלו לגברים ולנשים הוא שונה לחלוטין. את הכל אפשר להרוס, את השור הכל אפשר לקלקל, במיוחד בתרבות שכל הזמן דוחפת להיות אחרת מהטבע שלך, הכל אפשר להרוס ולהניע, אבל בשורש, ביסוד, המצב הוא שונה לחלוטין. המציאות הזאת היא אחרת לגמרי. ומלא היא מתגלה דרך המפגש עם העולם הזה לגבר. המפגש שלו עם העולם הזה הוא מאוד מאוד נקודתי. אני אביא כמה דוגמאות, הן בכוונה קיצוניות. זה משתנה קצת, דיברתי קצת על האחוזים, אבל קצת להסביר את הפסקאות האלה, איפה הן נמצאות בחיים. ניכנס אחרי זה דרך הרב, נצטרך קצת סבלנות. אני חושב שהדברים האלה התיישבו על הלב בסייעת הדשמיא, ונשמע גם שאלות. אבל המפגש של איש ואישה עם החיים הוא מפגש אחר לחלוטין. שאיש ואישה נפגשים בסוף יום בבית לדבר במשך היום על מה שהיה, אז צורת השיח היא שונה. שונה לא בגלל שמישהו פה הוא לא בסדר, אלא היא משקפת איזו צורת התנהלות מסוימת. איזו צורת מפגש עם החיים. השיח ולדבר עם החיים הוא שיח אחר לחלוטין. כששואלת איש, מה היה לך היום? איך היה היום? אז אם הוא ממש בסדר, הוא מגייס איזה 2.5 משפטים מסכמים, סוף יום, 21:00, מה היה לו היום? מה היה? היה טוב? היה לי גם איזה נקודה פה, אני אשאר כמה פרטים ככה, מאוד משמעותיים שהיו, ובזה, זה מה שיש לו להביע, לשתף. כשהוא מעביר את השאלה לצד השני, תגיד אם היה לי היום, מצוין, טוב שאתה שואל, יש לי כמה דברים לספר, ללמד. קמתי היום ברבע לשבע, הכנתי את השבע וחצי הייתי, עבודה, זה לא משהו מעיק. שהמציאות הגברית פוגשת את זה בצורה כזאת, שאתה פתאום יושב על הספה ל-40 דקות, לוז מה שהיה לי היום, פרטי פרטי, ממש פרטי פרטי. שאתם לא מכירות את זה. לפרטי פרטי פרטים, זה לא משהו שקל לקלוט את זה. זה לא סתם שיש פה איזו שונות בשיח, בדיבור. זה לא בטוח אוטיזם. זה ברור שיש לאיש מה ללמוד מהאישה. עוד שנייה אמרה לי ללמד, שיש לו הרבה מה ללמוד. זה בנו. יש פה נושא שלם שיש מה ללמוד. אבל זה נטייה שנובעת מכישרון. האיש לא עסוק במרחבי החיים. אישה אומרת לו, תקשיב, הגעתי לעבודה. אז הוא שקרא לי איתו אתמול, הגיע אליי, הסתכל עליי, ככה הוא ראה אותי. וזה ישלב לי על הלב עד הצהריים, ומה הוא רוצה, ומה נעשה, ומה זה. אז הוא אומר לה, תקשיבי, מה את סופרת אותו בכלל? שעשה ככה, לא ככה, אני בכלל לא הייתי רואה איך הוא עשה את זה, איך בכלל ידעת את ה... זה לא רק ניתוק רגשי, יש פה, זה יכול להוביל. בגלל זה יש צריך אישה בחיים, זה לא סתם. אם אתה עושה את זה בעבודה, על איזה מישהו ככה ש... יקם לך פרצוף, אז זה לא נורא, אבל אם אתה עושה את זה כלפי הילד המתבגר שלך שצריך עזרה, ואתה מפספס את זה, אז זה משהו שהוא מורכב הרבה יותר. אבל זה לא סתם, איש בא לעולם הזה להתגבר. המרחבים של העולם הזה, בשביל שהם יעצרו אותו, בשביל שהם, שהוא יכבד אותם, הוא צריך להעריך אותם מהמקום השכלי הנבדל. אם מישהו רוצה מכות, סליחה על הביטוי, אם מישהו רוצה מאבק, אם מישהו רוצה מלחמה, הוא יודע להילחם. הוא יודע להילחם. הוא יודע לייצר איזו מציאות כזאת שלא נתקעת במרחבי העולם הזה, חיה אמת פנימית ונעה לשם. זה נכון. הרבה פעמים זה יוצר איזה ניתוק במרחבי העולם הזה. אישה היא הבת של חווה. חווה, מציאות של חוויה. אלוקים מופיע דרך החוויות, דרך מרחבי העולם הזה. ברוך שעשני כרצונו, כל עוד, כל דקה, כל מציאות כזאת בתוך החיים, היא מדברת, היא מלאת בריאות, היא מלאת, היא מלאת תנועה. זה מתבטא בעוד המון דברים. ראיתם פעם חלוקה, ראיתם בטח חלוקה, את ארון בגדים בין, בין זוג בבית. זו חלוקה מאוד מאוד לא שוויונית, משהו כזה. וגבר מוצאים שם איזה 3.5 מדפים, זה גם, גם אם הוא משתולל לארבע זוגות בגדים שיש לו, 5 נעליים, ובזה זה מסתיים, וזה יכול להספיק לו ל-5 שנים קדימה, בשקט. ואישה מקבלת 4 דלתות. וזה תמיד לא מספיק, ותמיד יש קיים, ותמיד יש יום הזה. אין לי בגדים, אז מעולה, והיא הולכת לקנות בגדים, ואחרי חודשיים אין לי בגדים, למרות שהוא עדיין מחפש איך להשלים לבנק את מה שהיה לפני. זה התחדשות, זה תנועה, זה דיבור עם העולם הזה, זה לא בזבזנות. לפעמים בעולם הגברי, בסדר, שאדם הולך לעולם הזה, זה מה צריכה את זה? מה צריכה? אני... נכון, זה... אולי זה אתם לא מכירים, אבל בנערות זה הכבוד של חבר'ה מתבגרים. אמיתיים, שהם כבר 3 שנים עם אותו חולצה ונכנס, זה נראה לפנים, כן? אבל הם ככה, הם לא סופרים את העולם הזה. מי שבא עם העולם הגברי לעולם הנשי יכול לזלזל. מה אתה סופר כל הזמן בלהוסיף פרמטרים, בלהוסיף דברים? מה צריכה את זה? יש מהות, יש נשמה, יש תורה. עולה לי כסף גם. זה מרחבים ככה שהם קשים בתוך המרחב הזה של מהויות. אבל זה לא נובע מחולשה, זה נובע מכישרון. יש כישרון בצד הנשי, בשכל ההיולי, ככה קורא לזה המהר"ל, לעסוק בחיים. להתקשט בצד הנשי זה לא חיצוני. אלוקים מופיע דרך ההתקשטויות הללו, דרך המציאות והכבוד שיש כלפי המרחב הזה של העולם הזה. זה מתכתב עם מודל לפי אחת דוגמאות, אפשר לדבר הרבה על הדוגמאות. על הקשר בבית עם ילדים, נכון? גבר נשאר, יש לו צהריים. מתנצלת, שבוע הבא אתה צריך להיות צהריים עם הילדים. אז הוא מיד הורז את הרכב, נכון? בודק לאן, יש לו 5 שעות. בודק בדיוק מה יכול לעשות כיף, איך אפשר לצאת, למרחבים, לפה, לשם. לסגור אותו ב-4 קירות, 5 שעות עם ילדים, זה יהיה כיף, זה יהיה בסדר. אבל אפשר ככה לנוע למקום אחר. אישה, המציאות הזאת של לבוא במקום טבעי, מקום נעים, בתוך המרחב הפנימי, זה חיים. זה תנועה. הלוואי שיהיה לי כמה זמן ככה, אם... נכון, גבר נשאר ערב בבית, אז מה אישה מבקשת? רק לא פה איתי. זה רק לא להניע את החיים לצדדים הללו. כי יש איזה משהו במרחב שהוא רוצה לצאת מתוך ההתכנסות הזאת. יש איזה תנועה ככה לברוח מהמקום הזה. המציאות הזאת היא לא שולית. השונות הזאת בין איש לאישה היא מלווה את כל החיים, כל צד בחיים. ומי שלא מכיר את השונות הזאת, אז נוצרים 1001 קצרים בשיח, בדיבור, בהגדרה, במיוחד בשכל הנבדל, שהוא כל כך נבדל, הוא כל כך עליון, הוא כל כך מבין, והוא כישרוני, יש בו כישרון, לכל צד יש בו כישרון. אם הוא לא יודע לכבד, אז הוא לא יודע להביא את זה לידי ביטוי. כתוב על אברהם אבינו שהוא ויית או לא, ככה כתוב, שהוא הגיע לארץ ישראל, ויית או לא. תורה מחנכת שהוא בנה את האוהל שלו, אבל אוהלו כתוב בתורה עם היי. אוהלו כתוב אוהלה. אז רש"י אומר, מלמד שבנה אוהל אשתו קודם שבנה את האוהל שלו. אז זה לא חידוש כל כך שרש"י היה צריך לעסוק לו, והוא נכון, ברור לנו שאברהם אבינו הוא שיא המעלות, כליל המעלות של המוסר האנושי. ברור שכשיש שני אוהלים, במי קדם היו שני אוהלים, היו אוהל נשים ואוהל גברים, אם היה צורך בזה, ברור שהוא היה מפרגן ובונה את האוהל של אשתו לפני שהוא בנה את האוהל שלו. אלא שרבותינו לימדו אותנו שזה לא היה קצת טכני של לבנות את האוהל, טכני, יהיה לך איפה להיות. אברהם אבינו מכבד את הכישרון הזה. הוא יודע שיש פה איזה תנועה, הוא יודע שיש פה איזה אמת, איזה מציאות כזאת שהיא מדריכה את החיים. והחז"ל בגמרא בנידה קוראת לכישרון הזה בינה. שכל שעוסק בחיים זה שכל שיודע להתבונן. ומי יותר טוב? מה אתם אומרות? השכל הנבדל או השכל היולי? שניהם, ודאי. תמיד זה טוב להגיד שניהם. זה פותר את כל חשיפת הדעה ונקיטת העמדה בחיים, אבל המהר"ל אומר שדווקא השכל הנבדל הוא נמצא במקום יותר מורכב מהשכל הטבעי. דווקא האיש הוא עלול לסכנות. תראו לנו ממשיך את זה. דק, ראוי האישה לזה מה שכתוב אצלה ואיבן את הצלע, כי האישה נקראת חומה. הבינה יודעת לבנות חומות. השכל הטבעי יודע לבנות חומה. חומה זה ביטוי למה? 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 הגנה, מבצריות, איזה נבדלות דווקא מהעולם הזה. היינו אומרים שדווקא השכל הנבדל יודע לבנות חומות ומבצר והגנה. דווקא הוא יודע להתמודד עם העולם הזה. המהר"ל מסביר שזה לא נכון. המהר"ל מסביר שדווקא מי שרוצה לבנות נבדלות עליונה, ומתוך הנבדלות הזאת הוא כל הזמן מנהל מאבקים עם העולם הזה, מתגבר עליהם, לפעמים העולם יטרוף אותו טיק טק אם הוא לא יודע להתנהל איתו. ולכן צריך פה איזה כישרון של בינה. אנחנו באנו פה לא ללמוד על הכישרון הנשי, באנו ללמוד על הבינה שרבנו בחיי מלמד. רבנו בחיי כתב את ספר חובת הלבות לא עבור נשים, אני מעביר את זה גם בישיבה בחברון. זה כישרון שנמצא גם אצל גברים וגם אצל נשים, הוא מובהק יותר. אין לזה למציאות הנשית הזאת. שער הבחינה הוא מתכתב עם הבינה הנשית הזאת. עם הכישרון להסתכל על החיים, לבחון אותם ולזהות בעומק את אלוקים שנמצא בטבע. נמצא בתוך התנועות החיוניות שנמצאות בחיים שלנו. המהר"ל אומר כי האישה נקראת חומה, ויאלף נדכתיב נקבה תסובב גבר, כי האישה על ידה השלמת האדם. ובלא זה אין האדם שלם. ככה הגמרא אומרת, אדם בלא אישה, בלא תורה, בלא שמחה. אין לו שום דבר בחיים בלי המציאות הזאת של מפגש של בית, של חיים, של אישה. אז למה לא כתוב שאישה היא לא כלום בלי איש? כתוב דברים אחרים. תו למטפטנדו, מלמטה ורמלו, יש לשך תשוקתך, ודאי שיש קנייה בשני הצדדים הללו אחד לשני, במקום בריא, בתרבות בריאה, בחינוך טבעי ובריא, טהור, ודאי שיש קנייה אמיתית ויסודית בין שני הצדדים הללו. אבל על אדם כתוב שהוא לא נקרא אדם. וכל הכישרונות בחיים שלו לא יוצאים בחיים אם אין לו אישה. למה? כי האישה לידה השלמת האדם ולא זה אין האדם שלם. וכל אשר הוא שלם דבר זה הוא חוזק שלו שהוא מגן עליו, ולא כאשר אין לו אישה ואין לו נקרא שלם, שאז אין לו חומה. האישה בחיים בונה חומה סביב האיש. בצעדים הראשונים של חופה יש מנהג מאוד יפה של בני אשכנז, שאישה מסתובבת סביב הבעל שלה. שבעה מעגלים, סיבובים, תנועות כאלה, יש לזה כמה מקורות, שבעה רקיעים, קשר למלחמה ביריחו. אבל את הצעד הראשון בחיים של זוג, אחרי שהם לא נפגשו הרבה זמן, הם מתחילים בחופה דרך המעגלים הללו. והמקור של זה נקבת סובב גבר, והמקור של זה אומר המהר"ל, זה שאישה מסוגלת לבנות חומה סביב המציאות הזאת הגברית. העולם צייר את זה אחרת, נכון? גבר יודע להילחם. אם היא אומרת לו מישהו יקם לי תעף, אז הוא אומר לה, מה את סופרת אותו? בעל מלחמות, נכון? שם הבלגנים. הוא החומה שלה, נכון? הוא מגן. בצד הגלוי זה אולי נכון, אבל בצד השכלי, בכישרון הפנימי, גבר זקוק להשלמתו לאישה. למה? בגלל שדווקא שכל נבדל שעוסק באידאות, שעוסק בתבניות חשיבה, שלוקחות את העולם קדימה, להניע אותו לא לפי הקיים, עלול להיפגע מתוך הקיים. ולכן ההשלמה הזאת של בית מהשם אישה לאיש, זכור שכינה ביניהם, המציאות הזאת היא משלימה, שיש פה איזה שכל שעוסק בלהתגבר ולנוע, ויש שכל שמסביר איך כל הרעיונות הגדולים האלה נכנסים לתוך החיים. נחים בתוך החיים. המהר"ל אומר שכשאדם חי, שכל נבדל, בלי אישה, הוא עלול לכפור בחיים שלו. עלול להתנתק מאלוקים, בגלל שכשיש לך אידיאלים גדולים, מרוממים, משמעותיים, אבל שהם נשארים פה, כמו שנאמר, זה נכון. זה עלול להישאר פה במרחב השכלי בלבד, ולא להתכתב עם המרחב של החיים, זה נקרא חילול השם. זה נקרא מציאות כזאת שהיא לא מוגנת, שהיא שבורה. מציאות כזאת שעלולה להוביל לטעות. הכישרון של בית הוא יוצר את ההזנה ההדדית הזאת בין איש לאישה. הוא יוצר את הלימוד המתמיד הזה בין איש לאישה. זה לא שאישה נהיית גברית, ולא שאיש נהיה נשי. שניהם מוזרים, מוזהרים, לא לעשות את הצעד הזה. נכון? לעולם לא הרבה אדם שיחה עם האישה. באשתו אמרו, כל שכן בשל חברו. מה, אסור להם סכנש ביחד? חובה לסכנש, חובה ליצור קשר נשמתי עמוק. מה זה לא ירבה שיחה עם האישה? יש ציור נשי בעולם שגבר צריך להיות מתרשם, מורשע ממנו, מופעל מידו, אבל הוא לא צריך לפעול רק על ידו. זה לא שלו, זה שלו. גם אישה, יש מרחבים של איש, יש מרחבים של תנועה, של גבורה, של התקדמות, נכון? אישה זקוקה לקבל חוסן מהמציאות הזאת, נכון? ודאי, אבל היא לא צריכה להיות גברית. היא לא צריכה לקחת לה את המקום שלה למרחב הזה. מה זה בינה? בינה זה כישרון אדיר. להסתכל בתוך החיים הללו, מתוך שכל, לפעמים שכים את זה לרגש, זה טעות, זה כישרון שכלי. לקחת את העיניים, הכישרון האנושי, לתוך החיים, ולזהות חיים, ולזהות תנועה שילד מגיע הביתה, זה קצת משתנה, אבל הדור הקודם של האבות לא מחזיקים תינוקות קטנים. לא יודע אם יצא לכם זה לראות אצל האבים, מה שלכם, אתם יודעים, הדור הצעיר זה כבר אחרת, אבל האבות, הסבים, זה קטן מדי, זה מפחיד, זה... מה עושים איתו? הוא מחזיק ככה, רואים אותו בתמונות, כן, מחזיק ככה שתי שניות ונותן חזרה. אישה מקבלת תינוק כזה לידיים, פעות כזה, זה עולם בשביל. זה עולם, זה חיים, תראה איך הוא עשה ככה, תראה עשה ככה. נשמה, נשמה. זה פועה ושפרה. הכישרון של פועה ושפרה זה לדבר עם מציאות שהיא מאוד התחלתית, מאוד בוסרית. והאישה יודעת לזהות את התבונה הפנימית האלוקית שנמצאת בה. כל ילד קשה לזהות את זה, כזה לראות איך זה נראה. אבל בינה יודעת לקחת משהו שכלפי חוץ נראה מאוד בוסרי, מאוד התחלתי, מאוד מעוך, ולזהות איזה כישרון פנימי הוא מגדל בתוכו. זה מלווה את החיים, זה מלווה את הכל. כן, שאלות על הדברים הללו. זה נושא מאוד מאוד רחב, ואני כן יעצור, ינסה להמשיך להן היה פה, אבל בכל זאת, אם הדברים לא מובנים, נשמח לדייק אותם. השכל נגדל זורק מהות. הוא מזכיר לך רגע, שהעולם הזה הוא לא הכל. יש לעולם הזה נשמה, ומה שאתה, מה שהאדם מזהה בחיים, זה גדול, זה טוב, אבל תמיד יש מעבר. אין העולם הזה מקומו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. זאת אומרת, זה שחיים את העולם ואת המפגש עם העולם בזיהוי אלוקים, זה נהדר, אבל תמיד יש מעבר. תמיד יש שאיפה, תמיד יש תנועה לנוע קדימה, להתפתח, להשתכלל. השכל הנבדל הוא שובר תקרות זכוכית, הוא לא משאיר אותך במקום. והוא נותן לצד הפנימי שלך מקום שלא משנה כמה חווית וראית, אתה מעוניין יותר. זה הנפש לעולם לא תמלא. זה עירוני שנסע בת מלך. כן. יכול לתקשור אידיאלים גדולים מאוד 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 מאוד. ולספק להם מצע של חיים. לקחת דברים שהם מאוד מאוד התחלתיים, מאוד מאוד בוסריים, ולספק להם תנועה, חיות וחיים, לקיים אותם. כשאדם מדבר באידיאלים בלבד, זה לא חיים. היה בחור כאן, שהיה לו קושי גדול מאוד עם אבא שלו. לא משנה, מזמן, הרבה שנים. וזה העיב לו על כל החיים. אז דיברנו הרבה. האבא התקשר אליי, אומר לי, הרב, אולי תעזור לי. אמרתי לו, מה אומר? אני מרגיש שזה קשור אליי. אמרתי, יאללה. הוא אומרים, אני לא משתף הורים בדרך כלל, בחבר'ה מבוגרים, 18, 19, 20, שהם רוצים שידברו עם הילדים שלהם. אבל אם הוא מרגיש ככה, מבקש, אמרתי לו, תקשיב, הבן שלך מת עליך, רוצה קשר, הוא רוצה חיבוק. אז הוא אומר, כן, אני מרגיש, אני לא מחבק אותו מספיק, אני צריך לשים לי את עצמי תזכורות. אני אשים את זה, תזכורת בטלפון, אני באמת אחבק, תודה רבה רב. כשמישהו בשכל זוכר לחבק, אז החיבוק הוא גם בשכל. מה אתה תזכור? יש לך ילד, חבק אותו, תביא חיים. כשמישהו מחבק עם השכל, אז זה שבור, אז אתה יכול לעשות את הפעולות של עצמם. אין בזה חיים. החומה, בסדר, יודעת לקחת את העולמות האלה ומייצר חיים. זה לא שאישה לוקחת מישהו עם תפיסה כזאת, נותנת לו שתי סטירות למרות שהוא צריך יותר, ואומרת לו תתחיל לחבק את הילדים כי זה לא יעזור, אלא אם יש כבוד בין בני זוג, זאת אומרת, אם מישהו שחי ככה רואה מציאות נשית בריאה, אז הוא מבין את הערך של חיבוק. זה בא לידי ביטוי. הוא מבין את המקום הזה. הוא מבין את החשיבות של זה. לא דרך פה ודרך תזכורות בטלפון, דרך איזה חולי נפש כזה שצריך להוציא משם. דרך הלב. כן. אם זה לא קשור, אז אפשר להמשיך הלאה. תנסו לו, אני אגיד לכם, זה לא קשור. כן. כל הזמן במרחבי העולם הזה.
אז למה...
הוא לא פוגש את אלוקים בעולם הזה. הוא מתגבר על העולם הזה. הוא נלחם בעולם הזה. בעל מלחמות, דיברנו על זה. כל הזמן במרחבי העולם הזה. זה למה גם לא מפריע לו להיות בעולם הזה. מלחמה. היום הצבא, לצערי, עסוק בקמפיין מושתק להראות כמה נשים הן לוחמות. יש מגדים בעזה, יש מגדים פה, ויש פה, ושם, וזה, זה, זה. שלא מספיק מה שחטפנו בשמחת תורה. הוא מכניס עכשיו כל מיני תבניות כאלה מורכבות לחיים. מה מורכב לנו כל כך שאישה תהיה לוחמת? מה מורכב? אז יש מי שאומר, אתה אומר שנשים לא יכולות להיות לוחמות. איזה שטות זאת. אישה זה יצור כישרוני לחלוטין. כל מה שהיא תרצה, היא תעשה. איש זה יצור כישרוני לחלוטין. וכל מה שהוא ישים את תבניות החיים שלו, הוא ישים. יש שאיפות, יש חלומות, יש דבר, יש אמיתי. למה אישה אמיתית לא שייכת לשדה הקרב? למה? למה? כי בשדה הקרב רוצחים אנשים. הורגים אנשים. הורגים את מי שצריך להרוג. לפעמים זה מחבלים, לפעמים זה נשים, ילדים, זקנים, טף. זה מלחמה. שלא יספרו סיפורים. אירופה לא יודעת להילחם, היא לא יודעת לחלות את הרע, ממילא גם לא יודעת לנצח. ממילא כל התפיסה האירופאית שתפסנו פה סביבנו, הביאה לנו את מה שהביאה. אנחנו לא רוצים להרוג ילדים. לא רוצים להרוג נשים, אבל שמנובלים כאלה מחזיקים שבועים בתוך עיר סואן, משפחות שלמות בתוך בתי מגורים, צריך למחוק את כולם. מהמוסר האנושי האלוקי, זה מה שצריך לעשות. אם אישה תתעסק במרחבים הללו, אז הקשר לאלוקים בחיים ייפגע. יש משהו שצריך להגן על עצמנו. העולם הלא מאוד 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 מתעד, מאוד שולח החוצה, כל מיני תמונות. יש אתרי חדשות שהם זוועה, שאסור להיכנס אליהם בכלל. בכלל חדשות זה מורכב. ואתרי חדשות זה דבר מורכב, כי יש כאלה שמניעים את המלחמה, אז אם רואים גופות של הזאתים, כן, אז זה מניע את המלחמה, זה נהדר, הם מחבלים, מותר להרוג אותם. מה אנחנו בסרט? שהרע והטוב נראים בדיוק אותו דבר, רק הוא יש לו פרצוף של טוב, הוא פסוק רע, אז מותר להם לעשות אותו דבר. מי שרואה פני מת, משתכח תלמודו, זה לא משנה אם הוא רשע, זה לא משנה אם הוא... אם אדם מכניס לעולם שלו חוויות שאסור להכניס, אז משהו בנפש לא משתנה. ויש ממד שצריך לשמור, ויש ממד שיודע להתגבר. כל איש ששותף במלחמה נשרט. אף אחד לא יוצא מזה שלם. החיים של אדם משתנים, ברגע שהוא משתנה, במלחמה זה ודאי. ושרואים זוועות, החיים של כולנו משתנים. בשמחת תורה כולנו אנשים אחרים. מה נולד בנו? נלמד עם השנים. אבל זוועות משנות חיים. והמציאות הגברית היא יודעת יותר להתמודד עם העולם הזה, עם האוטיזם הזה, יודעת להפעיל אותו טוב מאוד מאוד כלפי החוויות האלה. היא יודעת לשים את זה בצד. פעם חשבו שהיא יודעת לעשות את זה בעצמה, אז אחרי יום כיפור שלחו אנשים הביתה לחיות חיים, ואז התאבדו, גירושים, בלגן מטורף כזה, פתאום אדם גילה שיש לו נשמה, נפש, אז עכשיו עושים את זה עם העיכול, הצבא עושה את זה יותר נכון, לוקח אנשים, ימים של אנשי מקצוע, מדבר, מעכל, אבל היכולת להיפגש רוע, היכולת עם רוע, היכולת להיפגש עם מציאות כזאת של השחתה, היא יותר מתאימה למציאות הגברית שיודעת להתגבר. האם אישה לא יודעת לעשות את זה? יודעת לעשות הכל. אישה זה צור כישרוני ביותר, כמו שאיש יכול להיכנס למטבח ולטפל לילדים עד הקצה. אני רוצה להגיד משהו מעבר לזה, בעדינות. אם איש, המקום שלו בחיים, בכישרון הנפשי, שזה מה שהשם נתן לו, זה לעסוק במרחבים האלו של הבית ושל החיים וזה, הוא צריך לעשות את זה. אין בזה שום בעיה. זהו, נשיקה על הראש. אם אישה בחיים שלה, בטבע שלה, היא ראש עיר, בסדר? יש לה איזה כישרון אדיר לנהל גם בית, יש לה תעצומות נפש, היא יודעת לנהל גם חיים, היא יודעת לחיים, מצוין שתעשה את זה. אבל זה התאמה פרטית, נקודתית, למי שהיא בעלת כישרון מיוחד, למי שהוא בעלת כישרון, תעזבו את הכלל. תפסיקו לעשות סלט ממה זה ומה זה, ולהגדיר לפי זה שהגדרות הן לא נכון. זה חולשה. ולכן גבר יוצא לקרב פעמיים, גם לחלות את הרע, וגם לשמר פיסת גן עדן כזאת, אמיתית, שלא תראה את הרע הזה, שלא תיפגש עם הרע הזה. בינה שעוסקת כל הזמן בחיים, זה דבר שמשנה עולם, משנה חיים. בדיוק דיברנו על זה שבת עם הילדים, כשאנחנו יודעים את זה פה זה טוב, זה, אתם יודעים, לא. השכל אולי מקריל בשנים האלה. אבל ילדים מטיילים בעולם הרבה הרבה לפני. איך להכניס תובנה כזאת שמישהו רואה דבר כזה בחיים, זה משנה לה את החיים, זה משנה לה את המפגש עם אלוקים. את כל האמון שלה בחיים. אז זה נקודת השונות. נקודות הפער. ומילה לפי הכישרון צריך לעבוד, צריך להגן, צריך לשמור. אז העולם אומר, היא יכולה לעשות. ברור שהיא יכולה לעשות, מה זה משנה? אנחנו לא מדברים על יכולות, אנחנו מדברים על פבע, אנחנו מדברים על ייעוד. והנה שזה מישה, שזה החלום שלה, וזה זה שלה, שתבדוק עם העירת שמיים שלה איפה היא מסתדרת, ושתבדוק עם העירת שמיים שלה וזה מסתדרת, זה לשני הצדדים. ושעשה שאלת רב במקום הנקודתי הזה שלו, ויבחר לצורת החיים שלה, ואנחנו מדברים פה קודם כל על טבע, על כישרון. בסדר? כן?
שאלה?
תנסי, נראה אם יש לנו זמן. להעיר בכלל, האם יש מקום? אחרי זה על מה? יש שתי צורות, אני אענה על זה בשנייה, כי זה לא הנושא, אבל יש שתי צורות של אנשים מציירים קשר, יש מי שאומר שאיש ואישה נמצאים ביחד, אז יש פה איזה כבוד מאוד מאוד גדול, האישה כולה עסוקה באיש. חלום שלה הכי גדול זה שהאיש יבוא לידי ביטוי, והאיש כולו עסוק באישה, חלום שלה גדול זה. אז ממילא, יש פה מטרה להופיע איזה, יש פה שתי אמיתות, להופיע איזה אמת אחת, או זה לכאן, או זה לכאן, וככה מסתדרים בחיים. חזן עדים שכינה ביניהם. הכוונה ביניהם זה שכל אחד מביא את עצמו עד הקצה, לתוך הבית. עד הקצה. יש שם איש ויש שם אישה. השונות מתגלה כל הזמן. היא נמצאת, היא תבועה בחיים. אז אדם מתחתן הכי שונה שיש, טעות טוטלית. אל דגו, יש מספיק שונויות בטבע. אדם לא צריך לחפש את הבן זוג הכי הכי שונה כדי לעלות ניצוצות. הפוך, צריך לבקש את הקרוב, את המתאים, את הנעים. בין כל וכל יהיו שונויות. אבל בתוך השונויות הללו בבית, היחד נבנה כמשהו שלישי. זה לא איש שאישה מכבדת, זה לא אישה שאיש מכבד. זה איש ואישה. ולכן, ודאי שיש שיח. הערות, איך זה קורה, איך פה, שם. בסדר, זה לזמן אחר, ואני גם לא מספיק מבין בזה, יש אנשים שמבינים הרבה יותר ממני, אבל אני מדבר קודם כל על היחס הנפשי לפני הפרטים. ועדיין שיש שיח. מה זאת אומרת? אם איש טועה בבית, ואישה לא אומרת לו שהוא טועה, אז מי אוהב אותו פה? מה זה חברות? חברות זה לראות את האדם הכי קרוב לך נופל לתאום ולהסתכל לצד השני. אלא מה? שהמציאות הזאת של הערה, אם ניתנת כהערה, זה טעות. זה טעות. ולכן, בין האמת הזאת היא שיחד הוא מזין אחד את השם, לבין המורכבות הגדולה שיכולה להיות מתוך הערות הדדיות, עודף ביקורת, מציאות כזאת שאין לה חיים, צריך לפתח שפה. ולכן, אין מה להעביר גם ברמתי, אני לא סתם בורח מזה קצת, אין מה להעביר שיעורים על השפה הזאת. למה? כי זו שפה סובייקטיבית, אישית. כל בית בונה את זה לפי תבניות חשיבה שלו, הסתכלויות שלו, זוג צריך ללמוד את עצמו לפי המיטות הללו ולבטח חיים. אבל לראות ולהתעלם זה מורכב. לראות ולבקר כל הזמן זה מורכב. הבית שלנו מלא חיים, מלא אמון. האבא הזה הוא האבא של הילדים הללו. מי עשה אותו אבא של הילדים? אלוקים. יש לו סייעתא דשמיא, לא על כל דבר מהירים. האמא הזאת זה אמא של הילדים. אל תדאג, אתה לא צריך להציל אותם מאף אחד. יש פה משהו אמיתי, נוקב, יחיה טוב. איך יוצרים שיח משותף סביב מבטים שונים? זה עבודת חיים. אני מכנס אותנו חזרה, בסדר? לאור זאת, פסקה פה בעניה שעוסקת בהבחנה הזאת של הבינה בחיים. כותב הרב ככה, יש גמרא שהנביא אומר, הננה ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא, אמר רבי יהושע בן חנניה, מכאן שהאישה מכרת באורחים יותר מן האיש. יש ידיעה לאישה שהיא ראתה את האיש הזה כאיש אלוקים קדוש הוא. איך היא ראתה? הננה ידעתי. יש פה איזה ממד מסוים של ידיעה. היא מכרת באורחים יותר מן האיש. מה הכוונה? היא ידעה לזהות אותו יותר מהאיש. על מה זה יושב? אומר הרב, דומה לזה אמרו בנידה, בנידה שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מן האיש. היכולת שלה לזהות אנשים, לזהות מרחב, זה קשור למציאות הזאת של הבינה. והכוונה, יש הכרה ובינה טבעית דומה להכרת החוש. ויש הכרה שכלית שבאה על ידי לימוד וניסיון. בסדר? יש שתי מפגשים עם החיים. אחד בחוש. נכון? הרגשתי, חשתי, ראיתי בעיניים. ויש על ידי חקירה ולימוד. לימוד וניסיון. דיברתי, חקרתי. כל מפגש בחיים הוא כזה. אתה יכול לשאול בן אדם, תגיד מה שלומך? איך הולך ולשמוע מה שלומו? ואתה יכול לראות את הפרצוף שלו. האם הוא סוחב משהו? האם בעיניים משהו לא טוב לו? האם הלב נראה לא טוב דרך החלונות שלנו אל הלב, דרך העיניים, דרך הפרצוף? או לא, זה שני מפגשים. ולפי המנהג הטבעי הוא שמי שיש בידו כישרונו לעלות למעלה שכלית, מתחלשת בו ההכרה הטבעית הבאה מהשכל הטבעי. זה חשוב. ככל שאדם יותר בעל שכל נבדל, השכל הטבעי נחלש אצלו. ככל שאדם יותר שכלתן, קומות החוויה שלו הן מפורקות, הן יותר לא מתועסות, הן לא זזות קדימה. לטובת זה הרב מביא דוגמאות. מצינו כמה הכרות לבעלי חיים, מכירים בהכרתם הפנימית, דברים שקשה לאדם להשיגם. כי אם על ידי לימוד והרגל, בעל חיים, מקומות הטבעיים שלו, הוא הרבה יותר כישרוני מהאדם. ויש כישרונות דווקא ששייכים לבעלי חיים יותר מבני האדם, למרות שמבחינה שכלית אין מה להשוות. למשל, בעלי חיים, פעם שאמרו עם ברווזים על בתים, ולא עם כלבים כמו היום. כלבים יודעים גם לנשוך. ברווזים לא יודעים לנשוך. מה הכישרון של ברווז? הוא יודע לזהות חדירה למרחב. הוא מאוד מאוד קנאי לטריטוריה שלו. ולכן, 200 מטר מישהו נכנס, הוא מתחיל בהתכווצויות, הוא מריח את זה. אדם 200 מטר לא יודע לכם מה קורה. כישרון טבעי. לפני צונאמי, הסתכלו, בנשמל ג'אוגרפי. מדהים לראות את זה. 10 דקות, 15 דקות לפני שהלוחות זזים והים מתחיל לשטוף את העולם, בעלי חיים מתחילים לדהור. 10 דקות, 15 דקות, מי גילה להם? האינסטינקט הטבעי, ככל שאתה יותר טבעי, אתה קשור לממד הזה של הכישרון של החיים, מתחיל לנוע קדימה. הם לא שכליים ולכן יש להם כישרונות מאוד קשורים, לא לשכל, אלא לחוויה. וכן מצינו האומות הפראיות, שאינן מלומדות בתרבות וחוכמה, יש להם כישרונות טבעיים חדים יותר מהעמים המלומדים, כי השכל המלומד מקפח את השכל הטבעי. שוב הרב מלמד על שתי צורות שכלים, לא שכל ורגש, שכל מלומד ושכל טבעי, לשון המהר"ל, שכל היולי ושכל נבדל. וזהו מחסד השם על יצורה, שהראוי להשתמש במעלה יותר גבוהה, לא תעלה בידו לסמוך על מעלה נמוכה, כדי שגם ההכרח ימריצהו לקנות שלמות יותר. על כן האישה, שאינה עומדת לפי תעודתה לקנות דעת הרבה על ידי לימוד, ותכליתה להשלמת סידור העולם לעשות בחפץ כפיה, ואין חוכמה על האישה אלא בשכל, על כן יש בה בינה יתרה טבעית בהכרה פנימית יותר מן האיש. ובני זה היא מכרת באורחים יותר מן האיש. כשאדם רואה חיסרון בעצמו, אז לפעמים, במיוחד בתרבות שלנו, אדם מגדל קריירה מהחיסרון הזה. כמה הוא מסכן, כמה אין לו, כמה צריך להביא לו. יש היום הכל מענקים על חסרונות. היום זה תעשייתי להיות עם חדורית. איזה מענקים יש לה על הילדים, ואז יש כל כך מסכנה, אז מי רוצה לחיות זוגיות בכלל? מי רוצה לעמוד על יחד זוגי? זה הרבה יותר קשה. תזרוק אותו מהבית, הבטיחו לה מה שהבטיחו לה, והיא תוציא ממנו מה שהיא תוציא, ויש מענקים ויש מעולם. זה עולם תרבותי שלם ככה. השחורים באמריקה, לפני 15 שנה, קיבלו מענקים על כל הגזענות שלהם ומה שיש. יצרה אלימות מטורפת בתוכן. כשאתה ממסכן מישהו, שמישהו מהקריירה שלו, מהחסרונות שלו עושה קריירה, העולם לא יודע להתקדם. העולם לא יודע להתפתח. הקדוש ברוך הוא לא עושה אותנו סתם חסרים. וכל חיסרון שיש בנו, יש בו השלמה. ואם יש מישהו שהוא שייך יותר לטבעיות, לשכל הטבעי, אז השכל הטבעי יפצה במקומות שהשכל הנבדל לא יודע להגיע אליהם. האישה הכישרון שאלה זה בינה, לבחון את החיים, להיכנס לתוך מרחבי העולם הזה. ולכן הכישרון הזה, הוא אומר הרב, הוא עולה הרבה יותר פעמים מהשכל המחקר, הלומד. ולכן אישה יודעת להבחין, יודעת לזהות במציאות מה שאיש לא יודע לעשות. איך ראית את זה? איך עשית את זה? איך פעלת את זה? זה משהו שהוא אינסטינקט כל כך כל כך כישרוני, מתוך הקשבה, לתוך החיים, לתוך העולם. המציאות הנשית יודעת לחוות, יודעת לראות. כי האיש יוכל להכיר ערך האישה שרוצ, האיש שרוצה לדעת תכונתו רק לידי התבוננות רבה ואורך זמן. זה מחקר, זה שכל. איך בונים מחקרים? תצפיות, מסקנות, ביקורת, תצפיות, בדיקה. ככה לומדים את החיים. החיים הם סוגיה, ככה שכל הופך. אם השכל הופך לסוגיה, אתה לומד אותה כאן, לומד אותה כאן. הערכים ודעים זה המשיח. זה לא כל אחד. אבל את האורח הבא לזמן קצר לא יוכל להכירו בשכל הניסיוני. אבל האישה בהכרתה הפנימית, הקרובה להכרה טבעית, היא תכיר את האורחים. והכרה טבעית היא לרוב מאומתת מאוד גם אחרי הדרישה השכלית, כאשר ברוך חכמי לב. היא אמיתית, גם שהשכל פה, השכל לא יודע להגיע לכישרונות עליו. זה כישרון אחר לגמרי. אז רבנו בחיי לא חינך גברים להיות נשים. בכלל לא. רבנו בחיי חינך לבחון. לבחון זה להאמין שאלוקים נמצא בטבע. נמצא בתוך מרחבי העולם הזה, בתוך היסודות הטבעיים של החיים שלנו. ודווקא המציאות הנשית יודעת לעשות את זה, יודעת להתבונן. חז"ל מחנכים גם אנשים להיות נבונים, חכם, נבון, צדיק. יש מציאות ומעלות כאלה שהבינה ודאי צריכה להופיע בחיים של כולנו. אבל יחד עם המציאות הזאת יש עדיפות, יש כישרונות, יש לכל אחד את המרחב שלו. שער הבחינה בא לדברים הללו. לקחת מציאות טבעית ולהפוך אותה לשערים, נכון? יתבונן ואז תשער, ככה אמר רבנו בחיי במילים שלו בתחילת הפרק. תתבונן, זאת אומרת תאריך. תבין שבעולם הזה כל השם קורה, רוח השם מרחפת על פני המים. היא כל הזמן מרחפת, היא כל הזמן נמצאת. הטבע נמצא, אלוקים נמצא פה. הטבע מלמד הרב שהטבע זה גמטריה אלוקים. ויש פה שתי כישרונות, יש מי שבונה את הכישרון הטבעי שלו במפגש עם תורה, בניתוק שלו מהמרחב של העולם הזה. הרבה ספרי אמונה עוסקים בזה, גם הרבה ספרי מוסר. תעוף מהכתוב של העולם הזה, תתגדל, אל תהיה קטן, תנוע קדימה. רבנו בחיים בונה את הקשר שלו לאלוקים דרך מחווה העולם הזה. שער הבחינה, רבנו בחיים מחמש אותנו במבט, שכשאתה יוצא לחיים אתה יודע לזהות את אלוקים דרכו. והכישרון הזה הוא כישרון יותר נשי, שבעבודת השם, כמו במציאות שלמה בחיים של בית, הכישרונות הם לומדים אחד מהשני ומעניקים אחד מהשני. בעזרת השם, נמשיך בפרק שבוע הבא. יום טוב.